ושימו לב, שוב פעם, כאן אנחנו חוזרים על דברים שכבר ראינו. התשובה היא לא, נו, מה הגמרא לא עונה? שמבטלים חמץ כדי לחסות את חמץ שהוא לא מצא. כנראה שהחמץ שהוא לא מצא, כן? כדי להבהיר את העניינים, בואו נדבר היום על שלושה סוגי חמץ. יש את החמץ שהוא מוכסן בארון שלא מצאתי, את אותו חמץ, את אותו English cake שלא מצאתי, כן? ויש את הפירורין על רצפה, ויש את הגלוסקה יפה כאילו הייתי צריך למצוא, לא שלא יכולתי למצוא, שהוא מופיע לי באמצע הפסח, שבסופו של דבר, זה הדבר שמכריח אותי לבטל. על הקטגוריה הראשונה, החמץ שניסיתי למצוא, אבל הוא מוכסן, הוא מוסתר, הוא נמצא במקום אחר, הוא ניסיתי, בדקתי, ובאמת, באמת, לא הצלחתי. על החמץ הזה אני לא עובר לבעל יהיה בעל ימצא, לפי הפשוט של הגמרא, כפי שאמרנו בשיעורים הקודמים, בגלל שאני אנוס, בגלל שכפי שתוספות בדף חפלף אומרים שעל חמץ שהוא מנותק, חמץ שאינו נמצא, אתה לא עובר לבעל יהיה בעל ימצא, מה שראינו לא ניתנה תורה למלאכי השרי, זאת אומרת, התשובה היא לא, או מבטלים כדי להשלים את הבדיקה. זה בעצם הבסיס לשיטת רש"י, לפי הפשטות. רש"י טען שבודקים חמץ, בית מן א' כדי לטפל בבעל יראה בעל ימצא, הרי התוספות יקשו עליו. בדיקה עוזרת לחמץ שמצאת, מה לגבי חמץ שלא מצאת? בדיקה. אז על כוחנו אתה צריך לבטל. אם אתה כבר מבטל, למה לבדוק? זה כל הטרללה של התוספות. אבל אם פשטות הגמרא, כשהגמרא אומרת, אתה בודק, צריך שיבטל, למה? והיא לא אומרת, כי בדיקה תמיד תהיה חלקית, ויש חמץ שלא תוכל למצוא, ויהיה אותו חמץ, אתה עובר לבעל יהיה בעל ימצא, וגדיל, ולא אומרת ככה. אז מפשטות הגמרא, מכל מיני סיבות שדיברנו עליהן, יוצאת שעל חמץ, שאדם ניסה לבדוק ולמצוא ולהשיג, ופשוט החמץ נמצא מרוחק ממנו, כי אנחנו אנשים, אנחנו לא מלאכי השרת, אנחנו אין לנו סופרמן, אקס-רי ויז'ן, אנחנו לא יכולים לראות מה שעומד מאחורי הקיר, על החמץ הזה אדם אינו עובר. ככה יוצא מפשטות הדברים. ואז הגמרא עוברת לקטגוריה השנייה של חמץ. אוקיי? על החמץ הטוב שלא מצאת ולא יכולת למצוא, אין לך בעיה. אז למה בכל זאת מבטלים חמץ? אילי מה משום פירורים, אולי הקטגוריה השנייה, פירורים. הפירורים האלו בטלים בלי ביטול. אתה לא צריך ביטול כדי לבטל אותם. אם ביטול זה הפקר, אז אף אחד לא מקביל על פירורים. אז אם הפקר מעליהם, אתה יכול להיכנס לבית שלי לקחת את הפירורים שלי. אם זה בגלל עפר וזלזול ולא חשוב, פירורים לא חשובים. בין לפי תוספות, בין לפי רש"י. זאת אומרת, יש ביטול בילטין, ביטול מובנה, ביטול שתקי, מבני, אוטומטי. אתה לא צריך לבטל משום פירורים. דרך אגב, בהמשך הגמרא, האם משמע שההתר של פירורים זה בגלל הפקר אוטומטי או בגלל דבר שהוא לא חשוב אוטומטי? תוספות זה רש"י. הגמרא מביא אסוציאציה בין פירורים לבין...
כמו הפקר, גזל.
כן, צופי תאנים, ושם אין גזל, וזה פשוט כמו תוספות, שכל ההתעסקות בו זה ממוני וכספי, אם יש גזל על צופי תאנים... הוכחה שהם לא הפקר, ואם הם לא הפקר, אז אולי גם הפירורים הם לא הפקר. אפשר לתרץ רש"י שכל הדיון זה לא גזל מטעם בלוט, אלא גזל מטעם הוא דבר לא חשוב. אבל יש להוכיח מהגמרא כשיטת התוספות, שהתפקיד של ביטול זה להפקיר, ואז פירורים הם הפקר מעליהם, כי הם פירורים. ויהיה שואל את הגמרא וכי תימא, אולי הם לא הפקר, כי אף על פי שבדרך כלל פירורים הם הפקר, בתוך הבית הם לא הפקר. זה כמו מתרצת. בסופו של דבר, אומרת הגמרא משום גלוסקה יפה. זאת אומרת, חמץ שלא מצאתי וניסיתי למצוא, אני לא עובר. פירורים, אין לי בעיה. חמץ, הגלוסקה יפה, שברשלנות... לא מצאתי, או אפילו אם בדקתי אותו והוא מופיע ומתפרע, ונדבר על כך בהמשך. אז מבחינת הניתוח של הסוגיה והלמדנות, אנחנו עומדים בפני שאלה מאוד מעניינת. הגמרא חושבת שפירורים מחייבים אותי לוותר. זאת אומרת, על פירורים אדם יעבור, על בעל יראה בעל ימצא. לולי העובדה שהם לא חשובים. בסופו של דבר, אל תדע כי הם בטלים מעליהם.
למה זה
מוכרח
שזה על בעל
ירא? בסדר. כי מדבר על ביטול. ביטול לכאורה זה נחוץ כדי לפתור בעל ירא בעל ימצא, לפי הפשטות. אני חושב, אי למה צריכים לבטל משום פירורים, אל תדאג. איכותי, הפירורים הם לא חשובים, הם מתעלים מעצמם, אל תדאג. אתה לא יכול להצדיק כל הטרללה של ביטול כדי לחסלת את הפירורים. כאן יש לשאול שאלה אחרת. למה יש בעל ירא בעל ימצא על פירורים? גם אם הם חשובים, בואו נדבר על מצב שאנחנו חיים בעולם שאוהבים את הפירורים. יש לי קולקציה של פירורים, אני מאכיל את הציפור. לא חשוב, אדם הוא משוגע על פירורים. פירורים הם פחות מכזית. ובלי קשר לחשוב ולא חשוב, אולי אין איסור בעל יראה בעל ימצא פחות מכזית. מהגמרא משמע שיש דין ויש דאגה ויש צורך של ביטול על פחות מכזית, על פירורים, לולי העובדה שאף אחד לא מקביל על פירורים, וכולם מפקירים אותם מן הסתם, הם בטלים, הם כמו עפר. למה? הרי זה פחות מכזית. אז כאן יש מחלוקת גדולה בראשונים, אם יש דין בעל יראה בעל ימצא על חמץ פחות מכזית. וזה אמור אולי, לעזור לנו עוד יותר להבין מה זה בעל יראה בעל ימצא. כל הזמן אנחנו מחפשים מה זה בעל יראה בעל ימצא, בעלות ממונית, קשר, אם זה קשר, קשר ממוני כמו הרמב"ן, יכולת זכייה, קשר פסיכולוגי, זה בעצם כל הזמן המטרה שלנו, לחרף, לחדד את הגדר שלנו, של בעל יראה בעל, מהו, מה הדין הזה. המוקד של הסוגיה זה לא אצלנו, אבל אני מרגיש קצת חייב ללמוד את זה, כי זה קשור לסוגיה, וזה בדף ממהי, ולא נגיע לדף ממהי. אז בואו נעבור לשום כך לדף ממהי. בדף ממהי יש כוונות סותרות, יש התרשמויות שונות. יש בממהי שני קטעים, שתי סוגיות קטנות. מסוגיה הראשונה יוצאת הבנה אחת, אלא אם כן אתה מעמיד וקימתא. מהסוגיה השנייה יוצאת גישה אחרת, אלא אם כן אתה מעמיד וקימתא, והראשונים הלכו בשני כיוונים. אז בואו נתחיל דף מ"ה, מן א' במשנה. אני אלך לאט, כי קודם כל אני נורא עייף, אבל אני מתאר שלא כולם רואים את כל הסוגיות. משנה, בצק שבסדקי הרעיבה, הרעיבה זה הכלי שבו לשים את העיסה. ויש בצק שנשאר כל מיני שירויות. אם יש כזית במקום אחד חייב לבאר, ואם לא, בטל במיתו. אם יש כזית, אז יש בעיה. אם יש כזית עיסה, אתה חייב לדון בה ולהשחית. אם יש פחות מכזית, אל תדאג. המשנה מדברת על כמות החמץ, היא לא מדברת על מיקום החמץ. איפה ממוקם העיסה הזאת?
מקום אחד.
מה?
מקום אחד.
לא, מיקום מבחינת מיקום הכלי. אז בואו נראה, הגמרא מתייחסת לכך ומביאה שתי דעות של אביי. אין לנו מספיק זמן להיכנס לשתי הדעות, אבל הדעה האחרונה, שהיא הדעה שהתקבלה להלכה לפי רוב רובם של הראשונים, איקא דמתני לאסיפא, נדלג כמה שורות לתוך הגמרא, איקא דמתני לאסיפא, אם לאו בטל במיעוטו, אם יש פחות מכזית אתה לא צריך לדאוג, יותר מכזית אתה חייב לדאוג, פחות מכזית אתה לא דואג. אמר רב יהודה, אמר שמואל, לא שנו מתי אין לי בעיה בפחות מכזית, אלא במקום עשוי לחזק. אם העיסה נמצאת במקום המרכזי של הכלי, של השמה, כי הוא כבר יבש והוא מחזק את הכלי, כי הוא סותם את החור, שם, אם הוא נמצא ממש בתחתית הכלי או בכיוון למטה, שם העיסה היבשה הופכת להיות חלק מהכלי. כי העיסה הזאת עוזרת לכלי נגד נזילות. אבל אם הפחות מכזית, כן, אין לי כאן, יש לי שיתוש. אם הפחות מכזית, בואו נגיד שיש לי כלי, מה יכול להיות כלי פה? אם יש לי כלי, כן? מה אני אשמח בכלי הזה? כן?
בוא נגיד שהכי נגמר פה, בסבב. אז אם הפחון מכזית נמצא פה, אז זה בעצם הופך להיות חלק מהכלי, והוא פחון מכזית, הוא לא חשוב, הוא כבר לא חמץ כי הוא כלי. אז זה לא צריך לדאוג. אבל אם יש פחות מכזית חמץ פה, שלא עוזר לכלי מבחינה פונקציונלית, אתה חייב לדאוג אותו. יש בעיה של בעיה בעלי מצא.
זאת אומרת, הרושם שיוצא מתוך הגמרא, שעל כל פחות מכזית אתה חייב לדאוג, כי יש בעל ירה בעל ימצא. כל ההתר של המשנה, שוב פעם, המשנה מחלקת בין כזית לבין פחות מכזית. יש כזית, בעל ירה בעל ימצא. אין כזית, לא לדאוג. הגמרא מחמירה. מתן לא דואגים, כשהפחות מכזית הוא כבר הפך להיות חלק מהכלי, כי הוא בתוך הכלי עצמו. אבל אם הפחות מכזית הוא למעלה והוא לא משמש את הכלי, אתה חייב לדאוג על אותו פחות מכזית, כי יש בעיה של בעל ירע בעל ימצא. זאת אומרת, מפשטות הגמרא פה, קריאה פשוטה, פחות מכזית יש בעל ירע בעל ימצא. מתי המשנה מתירה? אם הפחות מכזית הפך להיות חלק מהכלי, כי הוא מחזק את הכלי. יותר מכזית אף פעם לא יתבטל לכלי, כי יותר מכזית הוא חשוב. גם אם הוא משמש את הכלי, הוא עצמאי. אבל יש לי שני תנאים, הוא פחות מכזית וגם מחזק את הכלי, אז הוא כבר לא חמץ. כפי שלמדנו, אתם זוכרים תקופת צהר שייחד לישיבה, מי שהפך את החמץ למושב וכיסא, גם כאן הפחות מכזית מחזק את הכלי. אבל יותר מכזית, גם אם הוא מחזק את הכלי, יש לו זהות עצמאית, ופחות מכזית שאינה מחזקת, הוא בעיותי מבחינה כן. לא, עוד פעם. אמר רבי משמואל על הספר, מתי מכילים הפחות מכזית, לא שנו שעל פחות מזה, אלא שני כמה שקראת. אלא שאמרת, מתי מכילים בכזית, אלא מקום עשו לחזק. הטור מביא, ושלחתי לכם ברצף, פשוט לא הייתה לי גישה לזה, הייתי בהרבה בתי כנסת, נתתי כמעט 19 שיעורים, אבל לא היה לי שנייה לשלוף איזה ספר. כן, יש לי משהו. בוואטסאפ, הטור מביא בשם רבנו יחיאל, שכל החומרה הזאת שחייבים לדאוג על בל ירע, בל ימצא, על פחות מכזית, זה לא פחות מכזית, תקשיבו היטב, זה פחות מכזית במקום אחד. זאת אומרת, מבחינת הכלי יש יותר מכזית. אם זה פחות מכזית, אין בל ירע, בל ימצא. יש קצת פה וקצת שם, והכלי, יש הלכה שהכלי מצרף. שאם יש כמויות שונות באותו כלי, לגבי תומה למשל, אז הכלי הופך אותם ומאחד אותם. אז מדובר לפי הרבינו יחיאל, שיש קצת פחות מכזית פה, וקצת פחות מכזית פה, וביחד יש כזית. אבל אם אין כזית כמותי בכלי הזה, אין מה לדבר. אין בעל ירע בעל ימצא. זאת אומרת, הרבינו יחיאל מלא וקימתא. פשטו של הגמרא יש בעל ירע בעל ימצא פחות מכזית, אלא אם כן הפחות מכזית הפך להיות כלי כי הוא מחזק את הכלי. בנחיל טוען לא, פחות מכזית אין בעל ירע בעל ימצא. כשהגמרא אומרת שאם יש פחות מכזית שאינו מחזק, מדובר שיש פחות מכזית במקום אחד, אבל סך הכל יש כזית והכלי מצרף אותם לכזית. זאת אומרת כבר בתחילת הסוגיה יש כיוונים שונים. הכיוונים השונים, והשאלה הזאת מתעוררת גם כן בסוף הגמרא. אז בואו נסתכל בסוף הגמרא, דף מ"ה עמוד ב'. אמר רב נחמן אמר שמואל, זו גמרא מעניינת, וגם לראות איך שראשונים מתייחסים לגמרא. באמצע עמוד, אמר רב נחמן אמר שמואל, שני חצאי זיתים וחוט של בצק ביניהם, רואים כל שאילו ינטל החוט וניטלים עמו חייב לבאר, ואם לא ואינו חייב לבאר. אמר אולה, לא אמרן אלא בעריבה. אבל בבית, אם יש שני חצאי זית ושני מקומות בבית, חייב לבאר. אוקיי, טוב, שני חצאי זית בבית חייב לבאר. מה הייתה אימא? זימנם דקונש לי ונפלי גבי הדדי, כי אולי יצטרפו. למה מבארים שני חצאי זית בבית, חצי זית בחדר X וחצי זית בחדר Y? כי אולי יצטרפו. מזה משמע שאין דין בל יראה בל ימצא על חצי זית. כל הדאגה שאולי שני חצאי זית יצטרפו ויהפכו להיות זית, כזית. והגמרא בהמשך שואלת, מתי החשש קיים? שואלת הגמרא, בואי במערבה, בית ועלייה, במה יש חצי זית בבית וחצי זית בקומה אחרת, ששם החשש של הצטרפות פחות. שואלת הגמרא, בית ואכסדרה, מהו? ונשארת הגמרא בתיקו. על אותם מקרים שאולי לא יצטרפו. אבל כל הטעון של הגמרא, שעל חצי זית עצמו, אין חובת ביאור, ואין בעל יראה בעל ימצא. נגד ההתחשמות מתחילת הסוגיה. אז כאן רבנו יחיאל, לא צריך להעמיד על כדי, כאן רבנו יחיאל יטעון, אין בעל יראה בעל ימצא על חצי זית, כל החשש הוא שהחצי זית יצטרף, בבית דואגים לחשש, בבית ועלייה זה תיקו, שהגמרא בתחילת הסוגיה אמרה שחצי זית אין בעיה, מדובר חצי זית וכו', אבל על חצי זית אין בעיה, רק אם יש זית כזית ביחד. אבל כשהרמב״ם מביא את ההלכה הזאת, הרמב״ם מביא אוקימתא. מכניס אוקימתא בתוך הגמרא הזאת. הרמב״ם, הלכות חמץ ומצא פרק ב', הלכת תדוו, הרמב״ם כותב, תזיין, היה חצי זית בבית וחצי זית בעלייה, חצי זית בבית וחצי זית באכסדרה, חצי זית בבית זה וחצי זית בבית שלתנים ממנו. הועיל ואלו החצאי זיתים דבוקים בקטלים או בקורות או בקרקעות, אינו חייב לבאר. מדובר בחמץ, מה פתאום הגמרא מדברת על בית? מה אכפת לי איפה החמץ? בית כאן, בית שם? למה הגמרא לא מדברת על חצי זית על שולחן וחצי זית על הקצה השני של השולחן, ויש חשש שהצטרפות שאחד יתגלגל לשני? מה פתאום שהמקרה של הגמרא היא מקרה של בית? אז הרמב"ם טוען מדובר בחמץ לא בבית, אלא על הקיר, על הרצפה, דבוק בכותל. חמץ דבוק בכותל. שם זה כבר הפך להיות חלק מהכותל, חלק מהקיר, חלק מהבית. וכל החשש אולי זה ייפול מהקיר ויתגלגל ויצטרף עם עוד איזה חמץ על הקיר. אבל כל שהחמץ נשאר על הקיר, דבוק בכותל, אז הוא לא חמץ ואין בעיה. וזאת הסיבה היחידה שכל הדאגה היא הצטרפות. אבל חמץ, חצי זית נמצא, אתה חייב לדאוג עליו. כך פוסק הרמב״ם, יש בעל יראה בעל ימצא על חמץ פחות מכזית. למה הגמרא אומרת שכל הבעיה זה אולי אחד יצרף לשני, כשאני מדובר בחמץ דבוק בכותל. חמץ דבוק בכותל הוא כבר ביידיש, אויס חמץ, נשכינך, הוא כבר לא חמץ, כי הוא חלק מהקיר. וכל החשש אולי זה ייפול מהקיר, אבל אם הוא דבוק בכותל, אז הוא לא חמץ. כך טוען הרמב״ם. כאן ציין לכם רמב״מים, בואו נפתח את הרמב״ן, כי זה גם הרמב״ן במלחמות. זה מלחמות ארוך, אבל בואו נקרא את השורה המרכזית. וכמובן זה בפרק ג', מלחמות השם. זהו, קימתא של הרמב״ן וגם של הרמב״ן. כן, זה בדף י' ד' עמוד א' בדפי הריף. זה שורה חמישית, שישית במלחמות. אני לא יודע כמה מכם קוראים את זה מבר אילן, אבל מלחמות בדף זה ודאמר אולה. כאן אפשר להקשיב, לשמוע את הקול של הרמב"ן. ודאמר אולה לא אמרו אלא בעריבה, אבל בבית חייב לבאר, זמנם דמכנשי לי ונפלי הדדי. דאלמה אילב היינו תלמה דנפלו הדדי והווה כזית אינו חייב לבאר. הנה רואים מהגמרא שכל החשש שהוא הצטרפות, אבל לולא החשש שאחד יצטרף לשני, אין בעיה. מה טוען לו? משום דבצק שבסדקי קרקו של בית כמקום עשוי לחזק דמי. מדובר בחמץ שמחזק את הבית, שהוא על הקיר, שהוא על הרצפה, שדורסים עליו, שאינו מקביל עליו, ועשוי להידרס שם ברגלי אדם. שם החמץ תוקסים עליו, הופך להיות חלק מהרצפה, כמובן הצבות שלהם, הקיר שלהם. על חמץ הזה, החשש היחיד הוא, אולי הוא יצטרף, האנשים יפסיקו לדרוס עליו, והוא יהפוך להיות חמץ ואוכל. אבל חמץ אמיתי, פחות מכזית, שמונח על השולחן שלי, יש דין בעלי הבעלי מצא. זאת אומרת, יש מחלוקס בראשון, בעיקר בין הרמב״ם והרמב״ן, לבין בעלי התוספות ובין יחיל והראש, הם יש דין בעל יראה, בעל ימצא, על פחות מכזית. רבינו יחיל והראש מוכיחים מתחילת הסוגיה, צריכה מסוף הסוגיה. אומרת הגמרא שכל הבעיה זה אולי חצי זית X יצרף לחצי זית Y, משהו שחצי זית X לבד, אין בעיה. תחילת הסוגיה אומרת של חצי זית שאינו מחזק אתה עובר עליו, זה בגלל שיש חצי זית בכל הבקבוק, בכל הרעיבב שמצטרף. על בעקרוני, לפי בעלי התוספות, אין בעל יראה, בעל ימצא, על חצי זית חמץ עצמאי ומנותק. לפי הרמב״ם והרמב״ן, יש בעל יראה, בעל ימצא, על חצי זית, אבל הגמרא בסופה דיברה על חמץ דבוק בכותל, מונח בקרקע, ששם זה הפך להיות חלק מהמבנה, חלק מהבניין, אבל חמץ טרי, טעים, יושב על שולחן, פחות מכזית, יש בעל יראה, בעל ימצא. וכאן הגענו לנקודה הלמדנית. כן, אחרי שקוראים את הגמרא, ומאבדים את הראשונים, ורואים איך שראשונים מתייחסים לסוגיה, למה שתהיה בעל יראה, בעל ימצא, על פחות מכזית, ולמה שלא תהיה בעל יראה, בעל ימצא פחות מכזית, אלא שדילגתי על משהו, כמובן זה גם משפיע על סוגייתנו. שואלת הגמרא, אי למה משום פירורים, הגמרא חושבת שאולי החובה לבטל את זה בגלל הפירורים, והגמרא אומרת, הפירורים הם בטלים, משמע שהפירורים הם לא בטלים, כי אדם אוסף פירורים לציפורים, אז יהיה לו בעיה, הרי פירורים זה פחות מכזית. אז לפי הרמב״ם והרמב״ן, הגמרא שלנו היא בסדר. שעל פירורים יש בעיה של בעל יראה, בעל ימצא, על אף שמבחינה כמותית הם מאוד מאוד קטנים, כי אין שיעור לאיסור בעל יראה, בעל ימצא. וכל הפתרון הוא לא בגלל שכמותיים פחות מכזית, אלא שאיכותיים בטלים, כי אף אחד לא מתייחס אליהם. הם בטלים בהפקר. לפי בעלי התוספות שיש איסור בעל יראה, בעל ימצא, גם על פחות מכזית, נצטרך לומר שהאילמה משום פירורים, הכוונה היא פירורים שיש בהם כזית, פירורים גדולים. אז ההב המין הייתה שעל פירורים גדולים תהיה בעיה של בעל יראה, בעל ימצא, אומרת הגמרא, בכל זאת אין בעיה כי הם בטלים מעצמם, על אף שהם גדולים, הם פירורים, אנשים לא מתייחסים לפירורים, אפילו גדולים. כן, פירורים נופלים על רצפה, אז לא מתייחסים. אז הפשטות של הגמרא שלנו שיש הווה מינה והייתה בעיה של בעל יראה בעל ימצא בפירורים אפילו שהם פחות מכזית, לפי הפשטות זה כמו הרמב״ם והרמב״ן שיש בעיה של בעל יראה בעל ימצא פחות מכזית. לפי בעלי התוספות נצטרך להגיד איזה הוקימתא שההווה מינה הוא בפירורים גדולים ובכל זאת אין בעיה כי הם בטלים כי הם סך הכל פירורים. ככה נכנס את השאלה לסוגייתנו. מתן?
למה צריך לעשות את ההווה מינה הזה לתוספות? הגמרא פשוט לא
זאת אומרת, יש שתי תשובות. קודם כל, אין כזית, נקודה שנייה, הם בטלים. כאילו, יש שני תירוצים, ככה. ככה מתרץ בבינו דוד. בבינו דוד ככה מתרץ בבעלי התוספות. עדיף מיני. שהגמרא הייתה יכולה להגיד, תעצרו, אין בעל יראה בעל ימצא כי זה פחות מכזית, אבל היא גם מלמדת אותנו שגם אם הם כזית, הם בטלים, כי הם לא חשובים. בבינו דוד. אוקיי, מבחינה למדנית, למה? למה תהיה ולמה לא תהיה? אז הכל מתחיל כמובן עם המשנה בביצה. מה השיעור איסור אכילה בחמץ? המשנה מפורשת בביצה דף ב' עמוד א', מחלוקת שמאי והלל. בית שמאי חילקו בין צהור לבין חמץ. בית הלל אמרו זה וזה בכזית. אז השיעור אכילה והשיעור הנאה גם בחמץ גם בצהור זה כזית. אז אם אני הולך לפי המשנה בביצה, אז חמץ זה רק כזית. אלא שיש דין כללי בתורה של חצי שיעור. ואנחנו פוסקים, כשיטת ריש לקיש, בגמרא ביומה, רבי יוחנן, שחצי שיעור אסור מן התורה. אז אם חצי שיעור אסור מן התורה, אז אולי הרמב״ם צודק, אולי הרמב״ם צודק, יש בעל יראה בעל ימצא, גם החצי שיעור. No, Mishu Lamana Tasugya Shal Chatzi Shiur Pam. Lama Lefi Rabbi Yochanan Chatzi Shiur Aso? Chazi Litzarufi, Kita Tochal Pamayim. אם זה שייך בבעל יהיה בעל ימצא, יש לאדם חצי זית, אם נגיד שזה יצרף לעוד אחד, מבחינת מעשה אכילה, אולי תאכל חצי זית נבלה, ותאכל עוד חצי זית נבלה, ביחד תוך אכילת פרס. אבל אם יש לאדם חצי זית של חמץ, אני שואל, יש לו חמץ, אין לו חמץ, לא עושה פעולה. חצי לצרופי, זה מושג בפעולה. אדם שעושה פעולה על חצי כמות, נסור אותו מן התורה, כי אולי הוא יביא עוד כמות חצאית. כאן לא מדבר על פעולה, כאן מדבר על מציאות. יש לו, אין לו את האיסור, יש לו, אין לי את ה... אני לא אומר חזי לצרופי בתומה. אם יש לי פחות מחביצה, אני לא מקבל תומה. האם הוא מקבל תומה בגלל מדין חצי שיעור? חצי שיעור זה בדרך כלל פעולה. יש איסור אכילה, אז עקרוני, מעשה אכילה זה נמדד בכזית, אבל גם פחות בכזית, כי ייתכן שיעשה את החצי העבודה, את החצי הפעולה פעמיים. אבל כאן בבעל יהיה בעל ימצא, אם זה לא פעולה, זה מציאות, יש לי את השיעור, אין לי את השיעור. אז אם הרמב״ם והרמב״ן אוסרים חצי כזית בבעל יהיה בעל ימצא, כנראה שיש לי עוד חידוש, או חידוש בהבנה, תגידו לי, תשלימי לי את המשפט. אם עוסרים בעל יראה, בעל ימצא בחצי שיעור, זה או חידוש בהבנת, זה כנראה הפאזל שלנו. כן, תמיד זה להעמיד את הפאזל, אחר כך למצוא את החלקים. אז בואו נתחיל עם החלק השייך למסכת יומא. כנראה שלפי הרמב״ם והרמב״ן יש פה חידוש עצום. מה החידוש? שהאיסור חצי שיעור מדין חזי לצרופי זה לא טכני. למה אסור לאכול חצי זית נבלה? כי אולי אני אכול חצי זית עכשיו ועוד חצי זית בעוד דקה ויהיה לי ביחד מעשה אכילה בתוך אכילת פרס. חשש טכני. נו, מה ההבנה אחרת?
זה סימן לזה שזה
כן. כבר אסור. תגיד את זה שחצי שיעור נחשב חפצה דאיסור. זה גם מעשה איסור ששיעורים אולי צריכים שיעור כדי לקבל מלכות או קורית, בחצי שיעור לא תקבל, אבל זה עדיין עכשיו. הייתי חושב, אפרים, שהחצי כזית נבלה, זה לא נבלה. זה פשוט לא נבלה, זה לא קיים. הלכתית הוא לא נחשב. אבל מכיוון שהחצי זית הזה, אני יכול להצטרף, זה כמובן, זה אפל, זה אנדרואיד, לא, זה לא, זה אנדרואיד. חצי זית הזה, יכול לצאת בחצי זית הזה, אז כל אחד נחשב נבלה. זה לא טכני ודאגה וסכנה. זה לא אסור, אבל אסור לך להיכנס לסכנה, כי אם תאכל חצי, אולי תאכל עוד חצי. כפי שהיה רמה זה סימן, שכל חצי דבר הוא גם נחשב אסור, ברמה פחות חמורה, אין מלכות, כי יש לו יכולת להוליד איסור. החצי זית הנבלה הזאת, יש לו פוטנציאל של איסור, כי יכול להביא חבר ולייצר איזה איסור חמור. אז זה נותן משמעות לחצי זית. חצי זית, כל השאלה בחצי זית זה, האם חצי זית הוא נחשב דבר אסור? הוא נחשב חפצה דאיסור, אולי זה כלום בהלכה. אוויר לא אסור, חיידקים הם לא אסורים. על מה אתה מדביק איסורים? אתה יכול להדביק איסור על אוויר, אתה לא יכול להדביק איסורים על חייזרים, על חיידקים. גם החייזרים, אתה... חצי זית זה חידק, חצי זית זה אוויר, זה מלכי, זה חלקיק, זה לא, כי יש לו פוטנציאל לצרף מאוד ועוד, ואז אני עכשיו איסור. דווקא נתתי שיעור בצהריים, בבית ענק, ליד קריקט, ליד איזה מגרש קריקט. ממש בית ענק, עם חלונות גדולים, ואמרתי בתחילת השיעור, הנה הרולס, הנה ההנחיות. מותר לכם להסתכל במשחק במקום להקשיב לשיעור, אבל לא יודע מה אמרתי, אבל אמרתי משהו מצחיק. ודיברתי על חומרוס. וניגשה אליי איזו אישה אחר כך, אני לא זוכר מי, אבל על החומר של נגיעה של חיבה ושל ייחוד, איך להבין אותו, אולי לא היה איזה שיבה בך שהגיע לשיעור. זה היה שיעור לשירים, אבל הגיע איזה שיבה בך לשיעור. ומסרתי לו בשם הרמב"ן. הרמב"ן טוען, בספר המצוות, חידוש עצום. שנגיעה של חיבה אסור מן התורה, בסדר, אבל הוא מגדיר את זה חצי שיעור. בדרך כלל חצי שיעור זה כמותי, פחות מכזית. כאן הרמב"ן מוכן להעביר ולהעניק את התג הזה, את התיוג הזה, גם לאיסור שהוא פחות, אבל לא מבחינה כמותי, אלא מבחינת איכות האיסור. אז כנראה שלפי הרמב"ן, כל המושג של חצי שיעור, כמו שיהיה הרמב"ן, זה לא שאסור לי לאכול דבר שלא אסור, כי אולי אני אגיע לאיסור, אלא התורה אומרת שגם דבר פחות, אבל גלום בתוכו פוטנציאל ליותר, אז הוא נחשב אסור. זאת אומרת, זה האיסור. זה הדבר שבתוכו גלום פוטנציאל. אז גם זה אסור. חצי שיעור זה קטגוריה, זה מושג, זה תיוג. זה לא עניין של לחמת דברים. הנה, אין לי את השיעור, יש לי חצי שיעור, לא אסור, לא. חצי שיעור זה מושג תיאורטי, זה מושג רעיוני. יש את האיסור החמור ויש את האיסור הפחות חמור, אבל כמובן יש קשר, כי מי שיבוא לנגיעה אולי יגיע למעשה ביאה, אז נגדיר את הנגיעה כחצי שיעור. מי שיעבור ביאה עם אישה קטנה, נמוכה, אבל יעבור על נגיעה של איסור עם אישה ענקית, זה חצי שיעור. זה לא, אישה גדולה זה יותר משהו, כן. לא מחמתים את האנשים. זה החצי שיעור, זה פחות בגלל גודל האישה. זה האופי של האיסור. האיסור הוא פחות, אבל מכיל בתוכו פוטנציאל להגיע לשני. וזה גם זה אסור, איך נגיע, כמו אב ותולדה. מה זה אב ותולדה? אב זה האיסור הראשי, תולדה זה דרבציה, זה... אז לפעמים קוראים לזה אב ותולדה, לפעמים קוראים לזה איסור וחצי שיעור. שזה לא איסור עצמו, אבל גלו מתוכו היכולת להגיע ל... כלומר, זה משהו אחר, אבל רק כדי להשוות. אז אולי הגענו לחידוש עצום, בגמרא שלנו, בגמרא בפסחים, מי שילמד גמרא ביום, היא צריך להגיע לפסחים, כדי להוכיח שחצי שיעור זה לא סכנה שאני אולי אצרף שני. אם זה לא חידוש בדין חצי שיעור...
מה יחמץ?
מה?
מה יחמץ אז?
בחמץ כנראה, שפחות מכזית אסור, בגלל שזה חפצה דאיסור. כל השיעור של כזית זה לגבי אכילה, מעשה אכילה. אבל גם, לולא החידוש הייתי חושב שחצי זית חמץ הוא לא חמץ, אלא שאסור לי לאכול, כי אולי אני אבצע שתי אכילות. והיה בא למצע.
אני חושב שזה זית דאיסור, אבל לא
יתחייב,
כי זה
פחות
בשיעור.
אז אתה חושב מה יגידו בעלי התוצפות? אוקיי, תגיד לי אתה.
רמב"ן,
שוב.
למה זה אסור? למה
חייב... כי זה חפצה של חמץ, ואסור לי...
בשיעור.
מה? השיעור זה שיעור באכילה. במסכת, כן. אז תגיד לי אתה, נתן, מה יגיד בעלי התוספות נגד זה? אפילו עם חצי שיעור, מה יגידו בעלי התוספות? למה אין בעלי יהיה בעלי מצא? טוב, נגיע לכך אחר כך, אולי נגיע בסוף. מה הסברה האחרת לרמב"ן ורמב"ם? למה יש בעל יהיה בעל ימצא על חצי שיעור? אמרתי את זה לפני כן, אבל תחדדו את זה. כן, אפרי. זאת
אומרת שבעל
גם בעיר הבאים יוצא,
אנחנו נשים
אותו בקטגוריה
של האיסור עצמו, ולא
לחיות. אבל אתה אומר שזה לא קרה. אבל אם הרמב״ם יגיד שיש קרית? לא, תחדל את זה. מה קצר לפני כן? מתי יש לי את הקולה של חצי שיר, שאולי הוא לא אסור ולא אסור בקרית? כשאיסור הוא פעולה, ופעולה שמתייחסת לחפצה. אני אוכל נבלה. אני חייב לבדוק, קודם כל יש לי נבלה, ואם אני אוכל נבלה, ופחות בכזית, מה האיסור של בעלי הבעלי מצא? שיש בבעלותי חמץ. מה אכפת לי? אני אגיד לך, אפרים, אתה תלך לחשבון שלך במזרחי, ויש לך... 500,000 שקלים בפקם, ועוד 500,000 שקלים בהשקעות, ועוד 500,000. אבל יש מספר. מה המספר? 1.5 מיליון. זאת אומרת, יש כאן הכללה תחת בעלותך. והגדר של בעלות זה חלקים שונים. אני בעל על הרבה דברים, כן? אתה כשהבנק מעריך את השווי שלך כדי לשקול, לתת לך הלוואה או לא לתת הלוואה, הם ישקלו את כל ההשקעות וכל הנכסים ואת כל ה... יש לי חצי זית שם וחצי זית פה. אבל יש לי זית, אני בעל של זית, אני בעל של זית של חמץ. זה לא שאני צריך לחבר אותם כדי לשאול האם אני אוכל ומי... אני בעל על חמץ, זה יותר מכזית. יש כאן היגיון מאוד מאוד משכנע של הרמב"ם ושל הרמב"ן. למה? אם אתה דואג לחבר אותם. אתה נחשב בעל על כזית של חמץ, כמו שאתה בעל על כל הנכסים שלך, על כל הכסף שלך.
מה אם יש לי רק חצי שלך? כן.
מה?
מה אם אין לי מספיק כדי להצטרף לכזית?
מה, אם אין לך מספיק לצרף לזה?
אמרנו, מה אכפת לי אם יש
לי חצי שלו פה, חצי שלו פה, אבל אם יש לי נטו חצי שלו. כן, אני טעיתי, לא חשבתי מספיק. נכון, אתה צודק. אז רק יסביר איך הרב יסביר את הגמרא דילמה מכניש. כן, אבל חצי זית זה לא יעזור. כן, נכון, אתה צודק, זה לא יעזור. מה? לבעל הטורים?
כן,
כמו
שגם ככה זה
שהיה מדובר ברבע
של סך הכל שיש
חפיתה זית. כן, כן, בהבנת הגמרא, אבל לא בסך הלכה שיש בעלי הבנסה פחות מכזי. כן, זה לא יעזר. סליחה, טעיתי. לא יעזר על הנקודה זו. אז בואו נשאל את השאלה ההפוכה. בעלי התוספות, למה הם יגידו שאין בעל ירע בעל ימצא הפחות, שאין בעל ירע בעל ימצא הפחות מכזית? אז או חידוש בשיעור, שהם חושבים שפחות משיעור איסור הוא לא אסור, זה רק אסור בגלל שזה יובל לה, וכאן אין את החשש הזה. או משהו אחר, אפילו בדרך כלל אני אומר שחצי נבלה זה אסור, וחצי בשר בחלב זה אסור, וחצי זה אסור, וחצי זה אסור. למה בחמץ אני אגיד שאין בעל ירע בעל ימצא הפחות מכזית, הפחות מכמות מסוימת? יש לו מישהו סברה שבחמץ דווקא אני דורש שיעור ופחות משיעור.
אבל ראינו שחמץ יכול להיות מוגדר לפי האדם, לפי משהו של חשיבות.
כן, יפה. שכבר עלינו את השאלה הרבה פעמים, אם חמץ זה חומר או חמץ זה משהו מופשד יותר. אתה זוכר שריטב"א טען שביטול, אני מבטל אותו מתורת לחם. האם חמץ אסור או רק לחם אסור בפסח? ואולי כדי להגיע ללחם וחמץ חשוב וחמץ משמעותי, אולי נדורי שיעור מסוים, אפילו עם נבלה, כי נבלה זה חומר, נבלה זה בשר שלא נשחט. בשר בחלב זה בשר יחד עם חלב. צריפה זה בהמה שהיא לא בריאה. אבל חמץ זה לא קמח ומים וסוכר וחומר תופס. זה משהו חשוב ומשהו סעודתי ומשהו... ברגע שיש לי פחות מכזית, אולי אין לי מה שנקרא חמץ. אז זאת אומרת, יש שתי גישות לבעלי התוספות שדוחים דין בעל ירע בעל ימצא מחמץ. או שהם אומרים שבעל ירע, שחצי שיעור זה לא נחשב אסור. למה אסור? זה בפועל, אסור לך לאכול חצי זית של נבלה כאילו תגיע. אבל חצי זית הוא לא נחשב דבר אסור. או שיגידו, אני מסכים שהוא אסור, אבל לא בפסח. כנראה שהרמב"ם והרמב"ן יטענו שהחידוש מהסוגיה שלנו, כפי שאמרת, שחצי זית נחשב חפצה דאיסור, אבל לא רק שאסור לך לבצע. כן.
לפי בעלי התוספות, מה זה אומר שזה בבית ויכול להיות שיפלו? אם עכשיו זה לא חפצה של איסור, בגלל שאדם מעניק חשיבות לחמץ, אז מה זה משנה שיום אחד יכול להיות שזה... אז באמת לא עובר.
אוקיי, בסדר, נגיע לכך, זה איסור אכילה. אז זה מביא אותנו לנקודה השנייה. רבינו דוד טוען בסוגיה, גם שלח לכם רבינו דוד נקרא ביחד, שלפחות לפי בעלי התוספות יאיר. כל הגמרא בדף מ"ה עמוד ב' אינה מבוססת על בעל ירע בעל ימצא. למה הגמרא חושבת אם אני חייב לבדוק או אינו חייב לבדוק? כי מעבר לבעל ירע בעל ימצא, אדם חייב בבדיקת חמץ. ולפי התוספות, בדיקת חמץ לא קשורה לבעל ירע בעל ימצא. לפי רש"י, מה כל המטרה של בדיקת חמץ? בעל ירע בעל ימצא. אם אין בעל ירע בעל ימצא, אין בדיקה. אבל לפי התוספות, מה זה בדיקה? שם יבוא לאכלו. אז בדיקה היא עצמאית. ברגע שהיא עצמאית, אז ייתכן שאני חייב לבדוק חמץ, גם אם אני לא עובר על בעל ירע בעל ימצא. בואו נסתכל ברבינו דוד, שלחתי לכם בוואטסאפ. זה בדף בטרמן א', איזה וואטסאפ שלחתי לכם, שנייה. כן, זה האחרון, הדף השני לאחרון זה מספר ג' עוד ג' למעלה. בן דוד מביא בשם בעלי התוספות שבודקים את החמץ כדי שלא יבוא לאכלו. והוא מסיק להלכה, הוא אומר, הוא לא פוסק ככה. ותראה בהרבה מקומות שאף לאחר ביטול מצריכים לבדוק. וזה ודאי אינו אלא מחשש הזהו שלא יבוא לאכלו. לפי התוספות, בן דוד מסביר. ובחמץ שאין עוברים בו משום בעל יהיה בעל ימצא, כמו כן הצליחו ביומי דבריהם. בדיקה אינה מוגבלת לחמץ שעליו עוברים בעל יהיה בעל ימצא, לפתכן לפי התוספות שצריכים לבדוק גם חמץ שלא עוברים. כמו שנפרש בתחילת פרק אלו עוברים, הוא מתייחס שם על חמץ נוקשה ותערובת, וכן, שורה רביעית פה, באותו הפרק הצריכו ביור בפחות מכזית בעניין בצק שבסתיקי הרבה ואף על פי שאין עוברים בבעלייה בעלי מצא אלא בכזית כדאיסה בפרק כמה דביצה והכל מטעם זה שלא יבואו ליחלו. זאת אומרת, תראינו רבינו דוד שלפחות לפי התוספות גם אם אני מתגבר על בעלייה בעלי מצא, גם אם אין לי בעלייה בעלי מצא, ייתכנו בדיקות כדי לבוא לאכלו, וזה חלק מהשאלה של הגמרא במסגרת הסוגיה שם. למה אני אומר את זה? כאן קצת להתקדם בשיעור. כי למסקנה בפירורים אין בעל יראה בעל ימצא בלי קשר למחלוקת הזאת. רציתי שתדעו את המחלוקת הזאת, האם יש בעל יראה בעל ימצא פחות מכזית, אבל פירורים אין בעל יראה בעל ימצא כי הם בטלים, הם לא חשובים, זה הגמרא שלנו. יש מחלוקת, אם יש בעל יראה, בעל ימצא, על חמץ, לחם. פה יש לאדם פיסת לחם, הפיסה, ביס לחם הוא פחות מכזית, הוא לא פירור, הוא לחם, הוא אכיל, הוא אוכל. אבל פחות מכזית, מחלוקת רמב״ם רמב״ן מול בעלי התוספות. אבל כאן בסוגיה לא מדובר בלחם, מדובר בפירורים. והפירורים אין בעל יראה, בעל ימצא, גם לפי הרמב״ם והרמב״ן. שיש בעל יראה בעל ימצא פחות מכזית, כי הם פירורים, ופירורים אף אחד לא מחשיב, הם מפקר, הם בטלים. נו, האם האמא חייבת לנקות את הפירורים בפסח? כי לפי הגמרא הזאת היא לא חייבת. היא אומרת הגמרא, הם לא חשובים, הם מפקר, הם בטלים, אני לא חייב לבדוק. אבל בן דוד פותח כאן אופק אחר, שגם על חמץ שאתה לא עובר בעל יראה בעל ימצא, אתה חייב לבדוק שמא יבוא לאכלו. מה?
לא אוכלים אותם.
אולי אדם יאכל אותם.
זה נקודה,
אתה
לא
חושב,
זה בטיל.
בטיל, זה אין בעל יראה בעל ימצא, כל אחד יכול לבוא לקחת, אבל אנשים אולי יאכלו אותם. אוקיי, נכון. אז אתה אומר שאם אדם יאכל אותם, אולי גם יעבור בעל יראה בעל ימצא. אז זה כמובן השאלה הגדולה הגדולה באחרונים, האם אדם חייב לחפש את הפירורים בפסח? זו השאלה הפרקטית, זאת הסיבה שרציתי שתראו את זה, לפחות שתראו כמה ראשונים. בואו נסתכל, איפה זה מופיע? קודם כל בראש. בראש בפרק ג' סימן בייס, נסתכל בראש. הראש לא מביא את כל הגמרא בדף ממהם, ובאת איך פוסקים בפחות מכיוון. הוא לא מביא את הגמרא, הריף לא מביא. למה ריף לא מביא? סתכל בראש, פרק ג' סימן ב', לשון מאוד מעניין. ולא הערכתי, סליחה, זה ראש, ראש מסביר, מציק למה הוא לא מביא את כל הגמרא. ולא הערכתי, זה לפני הקוף. זה בסימן ב', פרק ג', קצת לפני הקוף במרכאות מרובעות. לא במרכאות, בסוגריים מרובעות. ולא הרחתי לבאר דברי אביי דה במקום לישה, אבא שלא במקום לישה, ולכתוב שיטת רשי, ורי, הנה המשפט הקולע, לפי שישראל קדושים הם, וגוררין ומבארין כל חמץ הנמצא, אפילו כלשהו, ואפילו אם נדבק בכותלי הבית, עם ישראל הם קדושים, והם מקפידים, והם מגרים את הקטלים ואת הרצפות ואת כל מיני מקומות, אז לא הבאתי, לא הרגשתי צורך להביא את ההלכות. מה משתמע מדברי הרש"י? יש חובת בדיקה על פירורים? לא. רק עם ישראל הם קדושים. אבל אין חובה. עם ישראל הם קדושים, אבל לא שיש חובה. נגד רבינו דוד. ברגע שעברתי על בעל יראה בעל ימצא, אני לא חייב לבדוק שמה יבוא לאוכל, לפחות בפירורים אתם. כן, ככה מדייקים. נסתכל בטור שנתתי לכם, זה הטור בסימן תף מם דלת. נשאל לאביב הרש, מה לעשות בשבת ערב פסח? שנה הבאה, ערב פסח חל בשבת. אז אוכלים חמץ בבוקר. יש אנשים שאוכלים חמץ בבוקר לסעודת שבת. יש מפה. יש לנו מפה פירורים. אין עירוב. מה לעשות עם הפירורים? אז השאלה הזאת נשאלה לראש. והתור מביא את השאלה. הוא אומר, תשובה לאדוני אבי הראש, ששאלת, 14 שחל להיות בשבת, אם יכול לומר לגוי, להוליך המפה והקערות חוץ לבית, הוא טוען, לא ידענו למה צריך להוציא המפה והקערות חוץ לבית. אלא ינער מפה, ינער את המפה בבית והפירור יפלו על הרצפה, ואז ייקח פסח ויאכל מצה בתוך פירורי חמץ. יושב על השולחן, יאכל את המצה ויהיו פירורי חמץ על הרצפה, מה אכפת לי? אין בעל יראה בעל ימצא, פירורים לא חשובים, אף אחד לא יבוא לאכול אותם, אני לא חייב לדאוג. ממש שני תסריטים שונים לפסח. התסריט שלנו והתסריט של הראש. פירורים על הרצפה. מספרים על ולבול, אני חושב. מספרים על מישהו שפעם היה חולה או חלש, הוא הפקיד את בדיקת חמץ ביד מישהו, חבר או שליח, ואמר לו, תבדוק את החמץ, אבל תתעלם מהפירורים. הוא לא רוצה להטיל עליו את הפירורים, לא לתתע את הפירורים. אז יש הריטב"א, הריטב"א גם מתייחס לזה, יש לשון ברן. אבל זה הכל מתחיל מרבינו דוד. רבינו דוד טוען שעל אף שהתגברנו על הבעיה של בעל יראה בעל ימצא בפירורים, כי הם לא חשובים, עדיין ייתכן חובת בדיקה, וחובת בדיקה אולי מחייבת בדף ממה, תלוי באיזה חלק מהסוגיה, לפחות לפי בעלי התסוות, וזאת הסיבה שמנהג עם ישראל. כן? אדם ישאל אותך. הנה, הגמרא בדף ו' מבית, למדת פסחים, אומר שהפירורים אין בעל יראה בעל ימצא, אז למה בודקים? למה בודקים פירורים? בכיסים הרמה מביא שיש לבדוק בכיסים. למה אי אפשר להתייחס ולהסתובב בפסח עם פירורים בכל מיני מקומות? וכל אחד ידע לא לאכול את הפירורים. אז הכל בא מאותו רבינו דוד בתחילת המסכתא לפי שיטת התוספות. שעל אף שבפירורים אין בעל יהיה בעל ימצא, בכל זאת. יופי. בקיצור נמרץ חלק שלישי של השיעור. נמרץ ממש 5-10 דקות. אז למה בסופו של דבר מבטלים? לא על החמץ שלא יכולתי למצוא ושלא יופיע בפסח, כמו על החמץ הזה, אין לי בעיה. ולא על החמץ שהפירורים, כי החמץ הזה בטל, אלא גלוסקי יפה, נקודה. גלוסקי יפה, חשבתי שאין חמץ, פתאום חמץ הופיע, אז מתברר שעברתי על הגלוסקי יפה. ככה הגמרא הייתה צריכה לכתוב, מה המילים הבעיותיות כאן? תלוי. מה זה תלוי? שם ימצא גלוסקי יפה. חשבתי שבדקתי, חשבתי שכיסיתי את הכל. מתברר שלא, מתברר שעברתי, כמובן בשוגג, באונס, אבל גם חכמים רוצים למנוע איסור של אונס. למה כבר אומרת שם ימצא גלוסקי יפה ודעת תלוי? אז התוספות רש, אם אני זוכר, לא הייתה לי תוספות רש, אם אני זוכר נכון, התוספות רש אצלנו בדף חווה א', הוא טוען שזה ככה להבין את הגמרא. לא, זה תלוי, זה לאו דווקא. שם ימצא גלוסקי יפה, מה הכוונה? שם האדם לא יצליח לבדוק את כל החמץ. הוא חולק על התוספות בחפה א', על תוספות שאדם לא מצא, הוא עובר על בעל יראה בעל ימצא, והביטול בא להשלים את הבדיקה. אני חושב שזה בחפה א', אמן א', כן, התוספות בחפה א' אמרו שעל חמץ שאדם לא מצא הוא לא עובר ולא נהיר לי, לכיוון שהוא בביתו, מצוי אצלו, אלא שאינו יודע היכן הוא, ושגגת בל ימצא מהעיקה, וכן עמי אמרינן לאל בפרקמה, הבודק צריך שיבטל, מביא את הגמרא שלנו נגד התוספות, אילי ממשום פירורים, הם בטלים, אלמא דאיקא איסורא, אף על פי שלא הכיר בהם. אז הוא חולק, ודאי תלויה זה לאו דווקא. מי מבין דאי תלויה דווקא? רש"י. אבל ברש"י יש עוד חידוש. מה טוען רש"י? בוא נקרא רש"י מהר, וו ומבית. דאי תלויה חשובה היא בעיניו, וחס עליה לסופה, ומשהה אפילו רגע אחד. ונמצא עובר עליה בבעל יראה, בעל ימצא. מה החידוש של רש"י? הוא רק עובר כשמשה ודואג ומתהה ומשתקע ומשכיח רגשית ומתעניין בחמץ. זאת אומרת, כל האיסור יתחיל רק בשעה שהוא ישקיע בחמץ. והדאגה היא שאדם ישקיע מנטלית ונשית בחמץ ואז יעבור בעל יראה, בעל ימצא. חכמים תקנו ביטול כדי למנוע את הבעיה הזאת. כן?
דווקא
שהוא משקיע, זה עניין,
כאילו, אפשר להבין את זה כעניין של זה שהוא פשוט מחכה. זה שיש לו זמן שהוא יודע שיש לו את החמץ,
והוא
עוד לא מביא אותו.
כן, אבל חסל,
אז...
חסל
זו הסיבה שהוא עוד לא
מביא אותו. אוקיי, כן. הרמב"ן, אני שומע, יש ראשונים שמבינים את רש"י ככה, הרמב"ן לא מבין את רש"י ככה. יש מישהו רמב"ן פה, שכתב את הרמב"ן שלו? כן. הרמב"ן, כן, בתחילת הסוגיה הרמב"ן תוקף נגד רש"י, וכאן הגענו לחידוש בעל יראה במצה, זאת בשביל לחדד אותו. הרמב"ן בעצם טוען, לשיטתו, שהאיסור בעל יראה, בעל ימצא, זה אדם שאינו מבטל, ששני דברים אינם ברשותו של אדם, החמץ הוא לא שלך, אבל התורה הכניס את זה לרשותך כדי לעבור, ואם אתה לא מנתק אותו, אתה לא מחזיר לחוץ לרשותך, אתה עובר. לפי רש"י, אדם אינו עובר, אלא אם כן הוא משקיע בחמץ. אם אני לא מחשיב את החמץ, ואני לא מתחבר לחמץ, ואני לא חס על החמץ, ואני לא דואג על החמץ, אני לא עובר. כי הדין של בעל יראה, בעל ימצא, הדין של מצוי, זה רק אדם שיוצר איזו רומנטיות עם החמץ שלו, הוא יוצר איזה קשר אקטיבי, אני חייב לחוס עליו. הרמב"ן חולק, אני אקביר לכם את הרמב"ן, הרמב"ן אומר, מה פתאום? אתה עובר על חמץ, אלא אם כן אתה מנתק אותו, אלא אם כן אתה מרחיק אותו, כי כל חמץ הוא לא שלך, אבל התורה הכניסה ויצרה איזה מחדל, איזה מצב סתמי שאתה עובר על חמץ, כי כל אדם דואג לחמץ שלו, ואתה עובר אלא אם כן אתה שולל את החמץ, ודוחה את החמץ, ומזלזל בחמץ. וזה הגמרא לפי הרמב"ן, שלא שאדם יחוס על החמץ, בשעה שימצא את החמץ וישקיע בחמץ, אלא שמה יהיה גלוסקה יפה שאנשים דואגים עליו, שקשורים לאנשים. אז אני חייב לבטל אותו מראש, כי אם אני לא מבטל אותו מראש, נמצא שעברתי על בעל יראה, בעל ימצא, כי הוא חמץ שחשוב לאנשים, ואנשים דואגים עליו. לפי רש"י, יש כאן חידוש בבעל יראה, בעל ימצא, שהמצב הסתמי הוא שאני לא עובר. אני רק עובר אם החמץ חשוב לי. ואז הסכנה היא שבפסח הופיע איזה חמץ, ואני אשקיע בחמץ, אני ארחם על החמץ, ואז אני אעבור על החמץ. זה מדהיג...
בדיקה.
אומרים
שבדיקה זה באמת...
כן, אבל רק על חמץ שמצאתי. לפי רש"י, החמץ שלא מצאתי, אם אני אמצא אותו, כן, ואני לא עובר, אבל ברגע שאני רואה את החמץ ואני מתאהב בחמץ, אז הבדיקה לא תוריד לחמץ הזה.
נכון.
כן. אני רוצה שתקשיבו ללשון, שתבין את הלשון של הרמב"ן. כי זו נקודה מאוד עדינה, אבל מאוד חשובה. זה רמב"ן בתחילת הסוגיה, אותו רמב"ן של ביטול. זה פה. מביא את רש"י בסוף, תקשיב. ורש"י פירש, דדייתא אילויה, זה ממש סוף הרמב"ן בתחילת המסכתא. חשובה היא בעיניו, וחס עליה. הוא משה אותה, אפילו רגע. ונמצא עובר עליה בבעל ימצא. אבי, כך מבין הרמב"ן את רש"י. סובר הרב. שאף כשלא ביטל, גם אם אדם לא ביטל חמץ, אינו עובר אלא כשנתן דעתו עליו ורוצה בקיומה לאחר זמן ביאור. אדם לא יעבור. כאן זה משפט ואמירה מאוד מאוד דרמטית, בל ייראה זה לא בעלות, זה קשר, וקשר חיובי, שאתם חייב לייצר עם החמץ. אני חייב לדאוג ולחוס ולרחם, שהחמץ חשוב לי. אלא כשנתן דעתו עליה ורוצה בקיומו לאחר זמן ביור. הרמב"ן משיב והפריס על המידה, זה מגוחך, טוען הרמב"ן. זה מוגזם. אלא, מה הגדר של בל ייראה בל ימצא לפי הרמב"ן? כל שלא נתן דעתו על החמץ לבטלו עובר עליו. אם לא ניתקתי את החמץ, אם לא נפרדתי מהחמץ, כל שלא נתן דעתו על החמץ לבד לא עובר. ומה הכוונה דייתו אילויה? לא עכשיו כשהמצא את החמץ, מה זה דייתו אילויה? מעיקרה כאמר. שהאנשים מחשיבים, זה לא פירורים שאנשים מזלזלים ולא חשוב להם. זה גלוסקה יפה שאנשים קשורים, ומן התורה הוא לא שלי, כי הוא אסור בהנאה, שיעור הבא, והתורה מכניסה לרשותי כדי לעבור, ויש איזה קשר שהתורה אוסרת, ואם אני לא דואג לנתק את הקשר הזה, אני עובר. אז זה נקודה מאוד מאוד עדינה ונואנסית, אבל מאוד חשובה. לפי הרמב"ן, מה זה בל ייראה בל ימצא? הקשר הטבעי הקיים בין אדם לבין חמצה. לא הקשר הממוני, אלא הקשר הקלאסי שיש לאדם, שהוא לא מנתק אותה. לפי רש"י, התורה בעצם אוסרת בל ייראה בל ימצא בצורה אקטיבית. אסור לך להתאהב עם חמץ בפסח. אסור לך להשקיע בחמץ כזה. אם אדם יעשה איזה יפנטו אותו, יעשו היפנוטיה, והוא יהיה אדם שבאמת באמת שונא חמץ, וחמץ הופך להיות שטן אצלו בנפשי, וחמץ מגעיל אותו, והוא באמת, הוא לא קשור לעולם של חמץ, ברגע שאתה מראה לו תמונה של חמץ, הוא מקיא. לפי רש"י לא עובר בל ייראה בזה, כי אין לי קשר עם חמץ. אני לא מושקע בחמץ, אני לא דואג על חמץ, אני לא חס על חמץ. כמובן, בת לדי דואג זה כל אדם, זה אדם משוגע, אבל לא נתייחס אליו. אבל זה נקודה מאוד, התורה אוסרת לך להתחבר עם חמץ בפסח. לפי הרמב"ן, התורה אוסרת קשר עם חמץ בפסח, ואתה צריך לדאוג לנתק. ומה זה די תלויה, זה הפוך מפירורים. פירורים זה דבר שאתה מנותק ממנו טבעי, כי זה פירורים. אבל גלוסקה יפה זה דברים שדי תלויה, שאנשים מחשיבים. לפי רש"י, דייתו אילויה זה דואגים שאתה נתן, תשקיע בחמץ, וההשקעה הזאת היא האיסור. זה משהו מאוד מעניין ומאוד מאוד קיצוני בגדר איסור בל ייראה בל ימצא. כן, אתה.
למה להגיד שדבר בחידוש בדין בל ייראה בל ימצא? הבעיה לא יודעת, זה קשר
טבעי
וכולי.
תשאר עם רש"י, רש"י אומר שמשה בדיקה.
אני אומר שגם מי ש... גם לפי הרמב"ן, שבאופן טבעי, כן, באופן כללי, בעל ירמל מתי זה הקשר הטבעי בין הלאה ובינות, בסדר? אבל כשהוא בודק, הוא מנתק את זה.
כן.
כדי לחזור, הוא צריך שוב להתאם מחדש.
אוקיי. חידוש, לא, ייתכן. אבל זה חידוש שבדיקה בעצם יוצרת נתק על חמץ שלא מצאתי. אוקיי. אני העליתי את החידוש הזה, אבל לא כולם מקבלים. זה גם החמץ שלא נגעתי בו ולא מסעתי, יש איזו הפגנת זלזול כלפי החמץ ונתק שיצאתי, אוקיי? אז רק לסכם, אני יודע פשוט, לא הייתה לי חמש דקות שם, חמש דקות שם להכין, אבל רק להסתיר את העניינים, קודם כל, יש לנו את הפירורים שבטלים מבחינת איכות, מה מבחינת כמות, אז זה מחלוקת ראשונים, יש בעל יהיה בעל ימצא פחות מכזית, כנראה שזה מחלוקת איך להבין חצי שיעור, מי שאוסר מבין חצי שיעור כאיסור עצמי, לא רק כחזיר לצעופי, מי שמתיר, בעלי התעזבה, או שאומרים חצי שיעור, הוא לא נשב חצי דיסורה, או שזה מיוחד בחמץ, שאני דורש חמץ ופחות מחמץ, זה לא נחשב לכם. והשאלה השנייה שראינו, מתי חל בעל ייראה בל ימצא? למה צריכים ביטול? אז לפי רוב הראשונים, ברגע שהחמץ מופיע, אז או מתברר למפרע שעברתי, מה שתוספות הרש"י אומרים, או שלפי הרמב"ן למפרע אני לא עובר, אני רק עובר מכאן ולהבא כי יש לי קשר. לפי רש"י, אני עובר רק מכאן ולהבא בגלל שאני יוצר קשר עכשיו, כי די תועילויה בצורה ליטרלית. מרץ השם, שיעור הבא, נעסוק בשאלה האם חמץ נחשב בבעלותי, אינו נחשב בבעלותי, מפאת האיסור הנאה. מתייחס לנושא הזה של שני דברים, אינם ברשותו של אדם שפע, אני מתנצל, זה לא יהיה בשליטותי. טוס נשאר שם באנגליה וזה, ועד שחזרתי זה. אוקיי, רציתי לא להפסיד את השיעור. אוקיי.